אנחנו ביום הזה עסוקים כל בניסיון לחשוף את מה שמעבר לראייה השטחית של העולם הזה. כתוב בגמרא מסכת בבא בתרא, מסכת שאנחנו עסוקים, אמר רבי אבאו, שאלו את שלמה איזה הוא בן עולם הבא, אמר להם כל שכנגד סגרניו כבוד, שכשאנחנו נמצאים בעולם הזה ורוצים לנתח מה הדברים בעולם הזה שהם יהיו אמיתיים לנצח, אז הדבר הראשון, מי שזקנים, חכמים, צדיקים מכבדים אותו, אז גם בעולם הבא זה יישאר. כי דיוסף בריידר רבי יהושע החלש היה חולה אינגד, והוא במחלה שלו הוא הגיע, ככה זה נראה בגמרא, הגיע לעולם העליון והוא ראה מה קורה בעולם האמת. אמר לאבו, מה חזית? מה ראית בעולם האמת? האם מה שאנחנו רואים בעולם הזה זו התמונה של מה שרואים בעולם האמת, או שיש אלו שהם שינויים? אמר לו, באופן כללי העולם הזה והעולם העליון אין בכלל התאמה. עולם הפוך ראיתי. עליונים, אלה שהם עליונים בעולם הזה, אלה שהם נחשבים בעולם הזה, אלה שהם חשובים בעולם הזה, כשמגיעים לעולם האמת הם למטה, ואילו תחתונים, אלה שבעולם הזה הם לא נחשבים ולא מחלו, הם לא נראים כבעלי עוצמות, שם בעולם האמת הם נהיים למעלה. אומר לו אבא שלו, טוב, אתה עוד ילד, כנראה אתה לא יודע להסתכל, אבל אני כבר בעולם הזה מצליח לזהות. אמר לו, עולם ברור ראית. אבל אותו אבא, הוא בטוח לגבי, כשהוא מסתכל על מה שקורה בחברה, אז הוא רואה מי הוא נחשב שר, נחשב חשוב, נחשב בעל כוח ובעל עוצמה, אבל הכל זמני וחולף. על עצמו קשה לו להגדיר. וענן, איך היא חזיתים? אנחנו, תלמידי החכמים, איך בעולם האמת נראים? האם מי שתלמיד חכם בעולם הזה הוא לנצח גם בעולם האמת הוא כזה? אמר לו, תירגע אבא, כי יחיד חשבין הנחה חשבין הנתה. אבל מה, הוא בא ומוסיף לו עוד משהו. ושמעתי שהיו אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. טוב, המשפט הזה לא נתעסק איתו. ועוד שמעתי, הוא בא ומוסיף עוד משהו, שהיו אומרים הרוגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד בין מחיצתן. יש כאלה שהפער בין המציאות שלהם בעולם הזה לבין מה שאנחנו יכולים להתבונן בהם בעולם הזה, לבין איך שהם נראים בעולם העליון, הוא פער ענקי, הוא פער כזה שאי אפשר לתאר אותו. ומי הם אלו שהפער בין הופעתם בעולם הזה לבין מה שהם נמצאים בעולם העליון זה פער עצום? זה הרוגי מלכות, שסתם בריאה כלל וכלל לא יכולה לעמוד במחיצותם, אי אפשר להבין את גודל המדרגה של הרוגי מלכות. ומה נהינו? מי הם אותם הרוגי מלכות? הילי מה רבי עקיבא וחבריו, אם זה רבי עקיבא וחבריו, שאת כל חייהם הם מסרו לתורה, והם היו אנשי מעלה, לא רק בשעת מסירות נפש שלהם, לא רק ברגע האחרון של החיים שלהם, כל החיים שלהם היו חיים של קדושה, של התעלות, של מסירות, של השפעה, של השפעה, של מדרגה רוחנית. משום מה הורגי מלכות ותו לא. הרי פשיטה בלאו הכי הם יהיו במדרגה העליונה. אלא הרוגי לוד, מסביר רש"י, הרוגי לוד הם דמויות של שניים שכשנגזרה גזרה על עם ישראל באיזושהי עיר אחת, הם באו ואמרו למלך, תעזוב את הקהילה, אנחנו עשינו את הפשע הזה נגדך, ואז המלך הרג אותם, והמעשה הזה שבזכותם, בכוחם, ניצלה קהילה בעם ישראל, זה גרם לכך שבסילוקם הם הלכו והתעלו למדרגות כל כך עליונות, עד כדי כך שבעולם האמת אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. אז היום אנחנו נזכרים בכל הנשמות הגדולות האלה שחיו איתנו, וחשבנו שהן נשמות רגילות, התייחסנו אליהם כאנשים רגילים, אבל הרגע הזה שבזכותם, על ידם, עם ישראל ניצל, זהו רגע שהנשמה שלהם הלכה כל כך והתעלה עד כדי מדרגה כל כך עליונה שאנחנו לא יכולים לעמוד במחיצתן של הנשמות האלה. ומה הנשמות האלה פועלות על עם ישראל? כתוב בגמרא במסכת זבחים בדף סמך ב', הגמרא שואלת, בימי בית שני כשבאו ורצו לבנות את בית המקדש, ויש דין במניין בית המקדש שהמזבח מקומו צריך להיות מכוון, צריך להיות מדויק, לשים את המזבח בדיוק במקום המדויק, המזבח שזה מקום ההתקרבות לקדוש ברוך הוא, זה מקום, המקום שדרכו יש השראת שכינה, יש את המקום המדויק שזה המקום היחיד ששם אפשר לשים את המזבח. שאלת הגמרא, נו בימי בית שני איך ידעו היכן לשים את המזבח? אמר רבי אלעזר, הייתה איזושהי הופעה של רוח הקודש שראו מזבח בנוי, ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו. לכן יש עוד דעות שזה הפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקום, לכן יש עוד דעות שהעריכו ריח איברים, בסופו של דבר הגמרא מביאה שזה היה מכוח נבואה. אבל מה כתוב בגמרא? כתוב בגמרא שנכון, בכל העולם קשה לראות נקודת מפגש מדויקת בין העולם העליון לבין העולם התחתון. אבל מקום המזבח, שמה יש תאום מדויק, מקום מדויק, שהמזבח של מטה הוא בדיוק כנגד מזבח של מעלה, והמזבח של מעלה מכוחו ניתן לזהות איפה המזבח של מטה. ובוודאי שכמו שהמזבח של מטה עניינו להתקרב להשם, ליצור מצב של קירוב לשכינה, התקרבות לשכינה, כך בוודאי מזבח של מעלה עניינו לקרב את העולם אל הקדוש ברוך הוא, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. מי הם הקורבנות שמקריבים במזבח של מעלה? מה אופי הקורבנות במזבח של מעלה? על כך אומרת הגמרא במנחות בדף קי"א, לעולם זאת על ישראל. הגמרא דורשת, מה זה לעולם זאת על ישראל? שיש כביכול איזושהי בחינה ש... לעולם, גם בזמן הגלות, יש הופעה של השראת שכינה ושל קורבנות בעם ישראל. איך יכול להיות לעולם? הרי יהיו דורות שיהיה בהם חורבן ולא יהיה בהם מזבח. אמר רב גידל, כשכתוב לעולם זאת על ישראל, זה מזבח בנוי. ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן, כמו מה שהגמרא במסכת צבחים אמרה, שעוד לפני שנבנה בית המקדש, כשנחרב בית ראשון, כשהגויים מחריבים לנו את בית המקדש, כשמסתלק מאיתנו בית מקדש, מסתלק מאיתנו הבית מקדש שלמטה, מסתלק מאיתנו המזבח שלמטה, אבל המזבח שלמעלה, המזבח שבשמיים, המזבח המכוון שבשמיים, הוא נשאר לעולם, לעולם זאת על ישראל, נשאר לעד ולנצח נצחים. ומה מקריבים במזבח הזה? מביא תוספות דעה אחת שיש מדרשות חלוקות, ואנחנו נלך לפי המדרש הראשון שאומר, יש מי שאומר שעל המזבח הזה מי מקריבים? יש מי שאומר שנשמותיהם של צדיקים מקריבים שמה. והיינו דאמרינן, זה מה שאנחנו אומרים בתפילת 18, ואישי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון. מה זה אישי ישראל ותפילתם? תפילתם אנחנו מבינים שבזמן הגלות אנחנו מתפללים ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהוא יקבל ברצון את תפילתנו. אבל מה הפירוש של התפילה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שגם את אישי ישראל הוא יקבל? עכשיו אנחנו עומדים עוד מעט להתפלל מנחה. איזה אישי ישראל הקדוש ברוך הוא צריך לקבל ברצון? אלא הכוונה היא, גם כשאין את אישי ישראל במזבח שלמטה, יש את אישי ישראל במזבח שלמעלה. יש, אנחנו צריכים להתפלל על כך שכשמקריבים קורבנות במזבח שלמעלה, הם יתקבלו ברצון, הם ישפיעו על עם ישראל, הם יקרינו על עם ישראל, הם יגרמו להשראת חינה בעם ישראל, הם יקרבו את עם ישראל לאביהם שבשמיים. כנראה שיש איזשהם מערכת, איזשהו סדר בין מה שמקרימים במזבח של מטה ומה שמקרימים במזבח של מעלה. ככל שאנחנו זוכים שיהיה לנו מזבח של מטה, ככל שאנחנו זוכים שיש בית מקדש בנוי ואנחנו יכולים להקריב קורבנות בצורה של בהמות, אנחנו יכולים להקריב קורבנות בצורה של עבודת בית המקדש, כשזה עבודה, נכון, יש בצד של שחיטה, יש בצד של בהמות שמקריבים, אבל זה הכל נעשה מתוך הכתרת ריח קטורת, ריח ניחוח, הכל נעשה באיזשהו סדר שנעים להיות בסדר הזה. אז אין כל כך צורך במזבח של מעלה, כי כיוון שיש מזבח של מטה, מכוח המזבח של מטה אנחנו מתקרבים עם הקדוש ברוך הוא. אבל כשיש חס וחלילה מצב כזה שאין מזבח של מטה, אז צריך להרבות יותר במזבח של מעלה. צריך לגרום לכך שתשרה שכינה בישראל, והדרך להשראת שכינה בישראל זה דרך המזבח. או מזבח של מטה, או מזבח של מעלה. כשעם ישראל היה בגלות, אז הבחינה של סילוק צדיקים, הבחינה של מזבח של מטה, הייתה מציאות יומיומית. זה היה בחינה של כמו קורבן תמיד. זה היה איזשהו דבר מצוי, דבר יום ביומו, שצדיקים מסתלקים. כי בכלל לא היה שום דבר במזבח של מטה. כל המטה היה הרוס. חורבן טוטלי במזבח של מטה. ואז צריך להשלים את המצב של ההידבקות בקדוש ברוך הוא על ידי מזבח של מעלה. וזה הדורות של דור של שמד, אחרי כן דורות על גבי דורות של קהילות שלמות שמסרו נפשם על קידוש השם, ודורות שלמים של מזבח של מעלה. אנחנו בימים בימי הספירה שמנהגי האבלות קשורים גם לצער הגדול הזה שצריכים לעשות שכינה דרך הצרות הגדולות של הגלות. כשהשיא, אחד מן השיאים הגדולים של המזבח של מטה, זה בסיום הגלות, בשואה האיומה, הקדוש ברוך הוא, כמו שבגלות מצרים, בשנים האחרונות שנמצאים במצרים, צריך לגמור במהירות את כל החוב שהיה לגלות מצרים, ככה בשנים האחרונות של הגלות צריך לגמור את החוב של הגלות במיליונים מיליונים של יהודים שהם עולים במזבח של מטה. והנה אנחנו במהלך של מעבר, בתהליך של בניין, אולם עוד לא בתהליך של בניין שלם. עוד לא נגמר הבניין של המזבח של מטה. אנחנו הולכים ובונים, אנחנו הולכים ומתקדשים, אבל אנחנו עוד לא השלמנו את הבניין למטה. ותוך כדי הבניין של מטה, הקדוש ברוך הוא ממשיך לקדם אותנו, לקרב אותנו, לקדש אותנו, על ידי זה שלפעמים יש הופעה של קורבנות של מזבח של מעלה, של קורבנות של סילוק צדיקים, של סילוק נשמות גדולות, של הרוגי מלכות, שעולים ויושבים למחיצתו של הקדוש ברוך הוא, ועל ידי סילוקם עם ישראל הולך ומתקדש. אבל הבחינה של סילוק צדיקים היום היא יותר בחינה של מדי פעם צריך סילוק של עוד איזושהי נשמה גדולה. אנחנו יודעים לקרוא בפרשת אחרי מות, ותחילת הפרשה, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון וקרובתם לפני השם וימותו, ואחרי כן מיד ויאמר השם אל משה דבר אל אהרון אחיך לבוא בכל עת אל הקודש, כל סדר עבודת יום הכיפורים. אומרים חז"ל, כאן התורה רוצה ללמד אותנו שיש לפעמים מצבים שמיתתם של צדיקים מכפרת כעבודת יום הכיפורים. יש במקומות נוספים שהתורה מדברת מה זה הבחינה של מיתת צדיק מכפרת. בפרשה שלנו מיתת צדיקים מכפרת כעבודת יום הכיפורים. מה זאת אומרת מיתת צדיקים מכפרת כעבודת יום הכיפורים? זו כבר הופעה של מיתת צדיקים שמכפרת לא כקורבן תמיד. כבר אולי זה לא איזשהו סילוק של צדיק שצריך באופן תמידי את הסילוק של הצדיקים. כל פעם שצדיק מסתלק זה איזושהי קפיצת מדרגה. יום הכיפורים זה יום של מעבר, של מהפך, של מי מצב של מרחק של בירה עמיקתא למצב של שוב להשרות את השכינה, ששוב אנחנו חוזרים ויוצאים נקיים לפני הקדוש ברוך הוא, טהורים, נקיים מכל חטא. עכשיו כשאנחנו מדברים על סילוק של נשמות של צדיקים, כן, זה בחינת יום הכיפורים. בחינה הזאת שכל צדיק שמסתלק מאיתנו יכול להשפיע עלינו במדרגה כזאת של כמו שיום הכיפורים מתאר אותנו. למה? מה יש בנשמות שמסתלקות מאיתנו שהן במדרגה כל כך עליונה שהן כבר יכולים להקרין עלינו מדרגה של כמו עבודת יום הכיפורים? כשהרוג מלכות מסתלק מן העולם, על מה ולמה הוא זוכה שהוא יושב במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, ויש לו מחיצה מיוחדת שנשמה רגילה, אדם רגיל, לא זוכה לשב במחיצתו של הרוג מלכות זה? אז הבחינה העיקרית היא מצד מה שהנשמה הזאת מסתלקת מן העולם, לא בגלל איזשהו חשבון פרטי איתה. הרוג מלכות, הרוגי לוד, הם מסתלקים מן העולם כי הם מצילים קהילה שלמה. אז יש להם את המדרגה של מי שהם באים להציל. כיוון שהם מסתלקים מן העולם מצד מה שהם משתייכים לקהילה, מצד מה שהם מבטלים את אישיותם הפרטית בשביל הקהילה, והם הביטול של הקהילה, והם נלקחים על זה שהם חלק מן הקהילה, אז הם כבר לא עולים לשמיים כנשמה פרטית, הם עולים לשמיים כנשמה של קהילה. קהילה בעם ישראל, כוח ציבור בעם ישראל, זה כוח עליון, זה מדרגה נפלאה, זה מדרגה עצומה. בגלות צדיקים שהיו מסתלקים היו יכולים להיות במדרגה של חילוק של איזושהי קהילה שהם היו. אדם שמוסר את הנפש באיזושהי קהילה בגלות, אז הוא מקבל את המעלה של הציבור שהוא מסתלק כחלק מהציבור הזה. בגלות עוד אין מציאות של כלל ישראל, אין מציאות של האומה כולה. אבל ברוך השם שאנחנו בדור שגם ציות של כלל ישראל כבר הולכת ומגבשת. אז כשעכשיו נשמה מסתלקת מן העולם, אז לא מסתלקת נשמה רק של קהילה, מסתלקת נשמה כחלק מכלל ישראל. וגם בעניין הזה של כלל ישראל יש מדרגות על יד מדרגות. יש הופעה של כלל ישראל בדורות הראשונים, ויש הופעה של כלל ישראל בבית ראשון, ויש הופעה של כלל ישראל במי בית שני. ומתי תהיה ההופעה של כלל ישראל במדרגה הגבוהה ביותר? הגאולה העתידה. אז כאן מדובר כבר על נשמה שהיא מתבטלת לכלל ישראל השלם ביותר. אנחנו מדברים על שיא הופעת כלל ישראל, על הופעת כלל ישראל, כי עם ישראל עכשיו הוא בא לגאול את כל העולם כולו, בא למטה בנשמה שבו גאולה כל העולמים, את כל האנושות כולה, את כל העולמות כולה. הכל הולך ומתקפל בגאולה שעם ישראל הולך ונגאל. והנה יש נשמה אחת פרטית שהיא מסתלקת מן העולם כחלק מהמציאות הכל כך כללית הזאת. אז הנשמה הזאת היא במדרגה עליונה שאי אפשר לתאר אותה, כי היא מסתלקת מכוח כחלק מהיותה המציאות הכל כך חלית הזאת שהולכת ונרקמת ומתגלית ונבנית בעולם שלנו. הבחינה הזאת, המדרגה העליונה הזאת של הנשמות שהולכות ומתעלות, היא עוד מקבלת תוקף, מקבלת עוצמה, מקבלת איזושהי מדרגה יתרה, אם מי שהולך להילחם הוא הולך במסירות נפש. זאת אומרת, בעצם המציאות הזאת שיש שמה שמסתלקת על היותה חלק מכלל ישראל, זה כבר, זה עיקר המציאות הכללית של הנשמה הזאת. עוד יותר, חיבה יתרה נודעת להם, הנשמה הזאת הולכת ומסתלקת מן העולם במודעות שהיא מוכנה להיות חלק מהעניין הזה. אני חושב שבשנים האחרונות שהחליטו לכנס ביום הזיכרון גם את הבחינה של זיכרון חללי צבא הגנה לישראל וגם את העניין של זיכרון אלה שנהרגו כן, בפעולות איבה, נפגעי טרור, אז יש איזושהי בחינה יתרה או קצת מסוים שבחיילי צבא הגנה לישראל יותר מנדלי עד של איזושהי נשמה עליונה, ויש איזושהי בחינה בהרוגי הטרור שאולי מגלים מדרגה יתרה שאין בחיילי צבא הגנה לישראל. בחיילי צבא הגנה לישראל, בוודאי זה מצד הצד הכללי, אבל זה יש בהם את המעלה הזאת מצד שכל מי שהולך לצבא הולך על דעת מסירות נפש. נפגעי טרור, לפעמים זו מציאות כזאת שאדם הולך, סתם ברחוב, והנה באים, באים ולא, כן, הוא נלקח לשמיים. אבל מבחינה מסוימת, להסתלקות של השמה הזאת, המדגה הכללית הזאת, הגויים שבאים להילחם עם צבא ישראל, הגויים שבאים להילחם כנגד ישראל, אנחנו אומרים, נלחמים על השם ועל משיחו. אז היחס של העולם אל החייל מישראל הוא יחס שהם מגדירים אותו כנשמה כללית. אבל כשגויים לא באים רק על חייל, גויים באים סתם על יהודי, לא חייל. אז כשהגוי בא על חייל, אז אפשר להגיד, טוב, הגוי נלחם בחייל בגלל זה מלחמה בין צבאות, חייל נגד חייל. אבל כשגויים באים בשפלותם והם נלחמים בצורה אכזרית סתם כנגד ילד תמים, זה עוד יותר מרומם את המדרגה הכללית הזאת של הופעת הטוב בעולם כאיזשהו דבר עצמי, זה איזשהו דבר שלעצמו רוצים לבוא נגד הטוב, וזה מה שנותן לזה איזושהי מדרגה העליונה. וביום הזה אנחנו מתחתים בשתי המדרגות האלה. ואנחנו צריכים לדעת שזה שיש בדורנו נשמות כאלה, לא רק על עצמם הם באו להעיד, אלא הם באו להעיד על הכלל כולו. זה שיכול להיות בינינו אנשים כאלה גדולים, נשמות כאלה גדולות, שביום אחד הן נהפכות להיות הרוגי מלכות במדרגה של הרוגי מלכות לא רק של קהילה, אלא הרוגי מלכות של כלל ישראל, זה מלמד על המדרגה של כל הדור. זה מלמד זה כולנו יכולים להיות שייכים למדרגה הזאת. ואנחנו שייכים למדרגה הזאת גם מכוח הסילוק של אותם נשמות גדולות. כמו שכבר דרשו חז"ל על הפסוק, לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצים. הקדושים הם נמצאים בשמיים, אבל הם קבורים בארץ. המשמעות של זה שהקדושים האלה הם קבורים בארץ, כשאנחנו הולכים ביום הזה מבית קברות לבית קברות, אנחנו מבינים את הדבר הזה שהם, הנשמות האלה, הם פעלו בנו רבות. הם לא נשמות שרק נמצאות בשמיים, זה נשמות שהם פועלות בנו רבות ונצורות. הם פועלות. אז קודם כל אני רוצה לומר שלושה שלבים, שלושה התבוננויות במה הנשמות האלה פועלות על האומה. הפעולה הראשונה זה הבחינה שאנחנו נקרא בפרשת מה שקראנו בסילוק נדב ואביהו, ויאמר, ותצא אש לפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. ויאמר משה אל אהרון, ואשר דיבר השם לומר, לאמור בכובעי הקדש על פני כל העם מקבל, וידום אהרון. אז הפירוש שרש"י מביא בשם חז"ל, שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את שכינתו, רוצה להראות את גדולתו, ואז ביום שצריך צריכה לשרות שכינה בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא בוחר את גדולי הגויים כדי להראות את הגודל, את הגודל הקדושה. כמו שאומר רש"י כאן, כשהקדוש ברוך הוא עושה דין צדיקים, מתיירא ומתעלה ומתקלס, וזה צורת הקדושה שמתגלית בסילוק של נשמות גדולות. מה הפירוש של זה? עם ישראל מבין את הדבר הזה, שאם כאלה גדולים, אם נדב ואביהו שהיו כל כך גדולים, הם לא הצליחו לעמוד ברף הגבוה שהשכינה צריכה, כן, שצריך כדי להגיע להשראת שכינה, זהו אות לגודל, לזיכוך על גבי זיכוך שצריך להזדכך כדי לזכות בהשראת שכינה במקדש. ואיך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בתגובה הזאת של אהרון, וידום אהרון. הדומיה, השקט, זה שהאדם לא מדבר, היא בידוי לכך שיש מדרגה שאי אפשר לגלות אותה. שהמדרגה היא כל כך עליונה, שאי אפשר לגלות אותה. היא מדרגה כל כך נפלאה, כל כך עצומה, שהיא לא יכולה להתגלות בכלים של העולם הזה. ואפילו תיקח את הצדיק הכי גדול, אפילו הוא מסתלק מן העולם. כי זו מדרגה עוד יותר גבוהה ממה שהצדיק הזה יכול לגלות במדרגתו. זו הדומייה שלנו ביום הזה, בצפירה או בשקט הזה, של איזושהי שתיקה של הבנה שיש פה איזשהו מהלך, יש פה איזושהי הופעה שאנחנו לא יכולים לתאר אותה, גדולה, עצומה. כמו שלגבי המקדש ככה, ככה אנחנו אומרים גם לגבי הגאולה שבפנינו, ככה אנחנו אומרים לגבי ארץ ישראל שבפנינו, שזה שארץ ישראל מתגלית בצורה כזאת שנשמות של צדיקים ניטלות בדרך הבניין של ארץ ישראל, מלמד על המעלה העצומה של ארץ ישראל. שכמה שאנחנו מתאמצים, כמה שאנחנו יכולים לנסות לתאר את הקדושה הכי עליונה שאנחנו יכולים לתאר בעולם, עוד קדושת ארץ ישראל והגודל של הגאולה עוד יותר גדול ממה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו. זה מה שמקדש, זה מה שנותן גודל למה אנחנו שייכים, לאיזה מהלך אנחנו שייכים. כמו שכשנבנה המשכן היה צריך לצייר בעם ישראל, להדביע בעם ישראל את הציור הנכון לגבי השראת השכינה הזאת, להדביע בעם ישראל את השראת השכינה בדרך של יראה, מידת היראה, ומידת היראה היא מתגלה בזה שהאדם הוא דומם מול הופעת הקודש, הוא כן בבחינת וידום. זה מה שאנחנו גם ביום הזה, זו המדרגה הראשונה שאנחנו צריכים לקנות ביום הזה, לקנות את המדרגה הזאת, להבין שאנחנו עסוקים במדרגה כל כך עליונה, שאנחנו, אין לנו עוד את הכלים בעולם הזה להיות מתאימים למדרגה הזאת. עוד אין לנו את הזיכוך שאנחנו ראויים למדרגה הזאת, ומדובר בהופעה שהיא מעל ומעבר לכל המאמצים שלנו. אבל לא רק ביראה עסקינן, לא רק באיזושהי תחושה של פחד ולקיחת מרחק ובאיזושהי הופעה של יראה, ושהאדם משתתק ואומר יש פה איזשהו דבר שאני לא יכול לעמוד מולו. הרשב"ם מסביר את הפסוק, ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם מקרובי הקדש על כל בני האדם יקבד וידום אהרון, שונה מאיך שרש"י הסביר, שונה מאיך שחז"ל הסבירו. אומר הרשב"ם, מי הם בקרובי הקדש? מי הם בכובעי הקדש? אין הכוונה לנדב ואביהו בכובעי הקדש, אלא הכוונה לאהרון הכהן, שהוא מתנהג בצורה כזאת של בעידון אהרון, זה הבחינה של בכובעי הקדש. מה הפירוש? אהרון מאבד ביום הזה את שני בניו יקיריו, את שני הבנים, את שני היורשים שלו, את אלה שהם היו הכי חביבים לו. והנה, אהרון עסוק בעבודת הקודש, נמצא בבית המקדש, ולמרות שנדב ואביהו מסתלקים מהעולם, הוא ממשיך לעבוד בבית המקדש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כן, הכהן המשיח, כשיש לו איזושהי אבלות, מן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוקיו. מה זאת אומרת? זה שאהרון, למרות שמתו נדב ואביהו, הוא בא ואומר, עם כל זה שמתו נדב ואביהו, אני ממשיך ברצון שלי, באמנה שלי, עם כל הצער והכאב, אני ממשיך בדבר המרכזי שהוא, שכמו שהם מתו על קידוש השם, אני ממשיך בחיים את הצוואה שלהם, להמשיך את קידוש השם שלהם, זה הוידום אהרון. מה זה וידום אהרון? הוא דמה מאבלות. הוא לא נתן מקום לאבלות להשתיק את עבודת המקדש שלו. עבודת המקדש שלו היא מגברה על כל הצער של מיתן נדב ואביהו. והכאב הגדול של מיתן נדב ואביהו חידד לו את הדבר הזה, שיש איזשהו משהו עליון יותר, גדול יותר, שהוא שווה בשבילו מיתן נדב ואביהו. וכל סילוק של נשמות גדולות, אנחנו ברגע הראשון מתמלאים בכאב, מתמלאים בצער, אבל דווקא הכאב והצער הוא זה שמחייב אותנו לקנות איזושהי מדרגה שהיא למעלה מהכאב והצער, והיא זו שנותנת לנו איזשהו כוח גדול לקנות איזשהו שייכות עוד יותר גדולה אל הקודש. אנחנו צריכים להיות מלהבין שבכל פעם שיש סילוק של צדיקים, כל שנה ושנה שאנחנו מגיעים ליום הזיכרון ומסכנים את השנה הזאת, אם השנה הזאת נהרגו עוד 184, כן, עלו בסערה שמיים עוד 184 חיילי צהל, ונהרגו בשנה הזאת עוד נפגעי טרור, לא יודע בדיוק כמה, זה אומר שהמדרגה שאנחנו יכולים להגיע אליה מכאן ולמעלה היא מדרגה הרבה יותר עליונה מהמדרגה שהיינו יכולים לפני שנה להגיע. כל שנה של עוד צדיקים שמסתלקים, זה נותן לנו יכולת לקנות עוד מדרגה, עוד קומה, אנחנו יכולים לעבור לתחנה הבאה בגאולה. ככה הסדר. שכל פעם שיש התעלות של נשמה, זה מאפשר לעבור למדרגה עליונה יותר. ככה עקדת יצחק, שניתן להגיע ולזהות את מקום המקדש, את מקום המזבח, רק אחרי שמוכנים לעשות עקדה. ככה גם אנחנו מדברים על היום, על דוד המלך שהוא מעלה את אהרון, ככה גם דוד שהוא צריך לגלות את ירושלים, וככה גם בפרשה שלנו. אחרי מות שני בני אהרון, כן, וידבר השם אל משה לאמור, אחרי מות שני אהרון, בקורבנם לפני השם ימותו, ואז אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון את עבודת יום הכיפורים, ואומר כך, לפני שנדב ואביהו צורת השרת השכינה בעם ישראל הייתה במדרגה של יום השמיני, אבל אחרי שמתו נדב ואביהו אפשר לעלות למדרגה עוד יותר גבוהה. אנחנו זוכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא במדרגה של יום כיפור. עבודת יום כיפור, השראת בחינה ביום כיפור, זה השראת בחינה שהיא עוד יותר גבוהה מהשראת השכינה של היום השמיני. מאיזה בחינה? השראת השכינה של יום הכיפורים היא מדרגה יותר גבוהה מהשראת שכינה של היום השמיני. אז קודם כל נראה שביום השמיני היה אסור להיכנס לקודש הקודשים. היה איזשהו מקום שהיה אסור להיכנס אליו. לא רק שהיה אסור להיכנס לקודש הקודשים, אלא היה אסור להביא אש נאיות. זה היה חטא של אדם ואביהו. והנה ביום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא פותח לנו את הדלתות, והקדוש ברוך הוא אומר, הנה אתם יכולים להתעלות עוד יותר מדרגה. ולהיכנס לקודש הקודשים. לא רק להתעלל, להיכנס לקודש הקודשים, אם אתם יכולים לא רק שתרד אש מן השמיים, אתם יכולים גם להביא אש מן העדות, ואש מן העדות שתביאו ביום הכיפורים תהיה אש חביבה. הנה יש השחרת שכינה לא רק לצדיקים, אלא הקדוש ברוך הוא יוצר איזשהו יום של השכנת שכינה בתוך תרומתם. מכוח הסילוק של נדב ואביהו זוכים למדרגה עוד יותר עליונה. זו המדרגה של יום הכיפורים. כיצד? איך בהתחלה, לפני מיטת נדב ואביהו, אנחנו יכולים רק להגיע למדרגה של השמיני, ואחרי מיטת נדב ואביהו אנחנו יכולים לזכור למדרגה עוד יותר עליונה. כל מה שצריך את מדרגת, כל מה שביום השמיני אי אפשר להיכנס לקודש הקודשים, כי אם תיכנס אל קודש הקודשים, יהיה בזה פגם במידת היראה. אבל אחרי שנדב ואביהו מסתלקים מן העולם, אחרי שזכינו לקנות את מדרגת הדומייה שדיברנו עליה קודם, אחרי שאנחנו מבינים שהכניסה אל הקודש, אין לנו מושגים במה זה להיכנס אל הקודש, ואנחנו באים בענווה כל כך גדולה, אנחנו באים שבורי לב, אנחנו באים שבורים ומצוטים, אנחנו באים מלאי ענווה, בכל המסתנו לקודש. כאן האהבה לא תפגע בעירה. המדרגה הראשונה שצריכה להיכנות היא מדרגת העירה. כשמסתלקים נשמות של צדיקים מן העולם, אנחנו קודם כל נגיבים בוידום אהרון. אבל אחרי הוידום אהרון, אחרי שכבר אנחנו הבנו את המושג הזה של העירה, אחרי שהקדוש ברוך הוא רואה אותנו שאנחנו מלאים ענווה, אחרי שהקדוש ברוך הוא רואה אותנו שאנחנו שבורי לב, אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר, הנה, אפשר, אתם יכולים להיכנס אל קודש הקודשים, אפשר לגלות את המדרגה הזאת של אהבת השם אותנו. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, הנה, אתם זכאים לעוד מדרגה, ואתם יכולים להביא אש מן העדות, והכל רצוי. ולא רק זה. יש אחרי המדרגה הזאת מדרגה שלישית. של אהבה, זה שממצב כזה של יראה, של מרחק, שזה אנחנו מרגישים את המדרגה הזאת של היראה על ידי ההסתלקות של נשמות של צדיקים, שאנחנו אומרים יש פה איזשהו דבר שאנחנו לא יכולים לפענח אותו, כאב כזה שאי אפשר לפענח אותו, וזה דבר מביא לנו לענווה גדולה ולהתלות מאוד גדולה, ולחיבור מאוד גדול, ולהרגשה של קרבה, הקדוש ברוך הוא בא ומנטף אותנו, אומר לנו, ברור, תיכנסו, אתם בניי חביביי, והקדוש ברוך הוא מפייס אותנו. אנחנו שוב יכולים להתמלא בביטחון בהשם. אחרי יום כיפור, לא נשארים רק ביום כיפור. אחרי יום כיפור אנחנו עוברים לסוכות, לשמחה, לאיזשהו מטב כשאנחנו מרגישים שאנחנו מלאי ביטחון בהשם, שאנחנו יכולים לפעול גדולות ונצרות בעולם. אנחנו קודם כל מתחילים את עבודת השם שלנו בזה שאנחנו מבחינת עבדים. אין לנו מה לומר. אנחנו לא מבינים שום דבר. אנחנו מנסים לקיים את ציווי השם וזהו. זו המדרגה הראשונה. מכוח זה שהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו עבדיו, אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, אתם לא רק עבדים שלי, אתם בניי חביביי, אתם מבחינת בנים. ואחרי שאנחנו מבחינת בנים, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, כיוון שאתם בנים שלי, אתם יכולים להיות שרים. אתם הולכים להיות הכי חשובים בעולם. אתם כבר לא באים מכוח עצמכם, אתם באים מכוח זה שאתם מרגישים כחלק ממני, אז אתם כבר יכולים להיות בבחינה של שרים. אפשר אולי לומר את זה, ובזה נסיים, שביום הזיכרון אנחנו מאמצים אליבנו שלושה, כן, בנוגע לשלושת הדברים הגדולים שאנחנו מנסים לקנות ולבנות באומה. ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל. המדרגה העצמית, הבסיסית, הראשונית של צדיקים שמסתלקים על ארץ ישראל, זה הבחינה הזאת של בדמים קנינו, איזושהי מדרגה פנימית כזאת, שכל מקום שנהרגו בו אנשים מישראל, אז יש לנו כאלה בשמיים שנותנים לנו כוח להחזיק במקומות האלה. איזושהי מדרגה שאנחנו לא יכולים להבין אותה בכלים של העולם הזה. זו מדרגה מאוד מאוד עליונה. והמדרגה העליונה הזאת היא גם מתגלית בסופו של, היא מתגלית בצורה פשוטה של יום שהדומיה המשותפת של כל עם ישראל מחברת את עם ישראל. היא מוצאת את הנקודה שבה כל עם ישראל שותף. סביב הנשמות האלה אנחנו נהפכים להיות, סביב הקורבנות ציבור האלה, הם אלה שהופכות אותנו, מגבשות אותנו לציבור, לציבור אחד, למציאות אחת. הדרך הכאב, דרך הנקודה כל כך, שאין בה שום ויכוח, אין בה שום חלוקה, דרך התחושה הפנימית הזאת של הכאב, אנחנו נהפכים להיות אומה אחת. ומתוך כך שאנחנו נפחים להיות אומה אחת, אנחנו מאמינים שזה ייתן לנו את הכוח גם לקחת את כל הערכים, את כל הצוואות, את כל הרעיונות הגדולים, את כל הרעיונות הנצחיים שהנשמות הגדולות הורישו לעולם, ואנחנו נוכל לבוא ולבנות בעם ישראל את הקומה של התורה. זה מה שאנחנו צריכים לקלוט ביום הזה, ואנחנו בטוחים שמכוח היום הזה אנחנו מבינים את גודל הגאולה, אנחנו מבינים את ה... אנחנו באים בענווה אל הגאולה הזאת, אנחנו באים לגאולה הזאת הכל מתוך רצוננו להתבטא לכלל ישראל, ואנחנו באים בביטחון גמור שהקדוש ברוך הוא עם הגאולה הזאת, ואנחנו נעשה את כל מה שביכולתנו לפעול עם הקדוש ברוך הוא בגאולה הזאת.